קצת, כי כמו שאמרנו, אורי שלום, נעים מאוד.
שלום, שלום וברכה, אדם.
נעשה היכרות, לא מכירים מספיק, אבל נכיר בעזרת השם.
בעזרת השם נכיר.
יש, כמו שאמרנו תמיד, שאנחנו לומדים רב נחמן, שאנחנו עושים את זה בתור לימוד משותף. לא לוקחים את זה עכשיו יושבים שם, מה שקרה לי היום בשיעור תנ"ך, שהיה היום אחרי הצהריים, אני, כולם שמו, סגרו מיקרופונים, נתנו לי לדבר 3/4 שעה. במקרה הטוב, הם הקשיבו לי, במקרה הלא טוב, בטח הלכו שם לשטוף כלים, ונקות את הבוידם, לא יודע מה, ברקע שמעו אותי מדבר. בסדר? זה, בסדר בלימוד תנ"ך, למדנו שלמה מצוין. אבל עכשיו אנחנו, לומדים רב נחמן, צריך השתתפות, כן? כשכולנו ביחד. מוכנים? בסדר? מסכימים? אז תרגישו חופשי להתפרץ, ו... יפה, מעולה, רק אני טיפה אגביר את הכל פה אצלי.
הרב, איפה אנחנו בלקוטי מורן?
אנחנו בוו, אני אשתף מסך עכשיו.
מעולה.
אני אשתף מסך, זה יעזור.
אני אפתח את זה אצלי.
אתה יכול לפתוח. אני אפתח מסך, ודי פעם אני אסגור אותו כדי שאני אוכל לראות אתכם. בסדר? אז הנה המסך שלנו, רגע. ליקוטי מוהר"ן. יש לנו?
כן.
יופי.
יש.
אז התורה היום שאנחנו לומדים זה תורה ו'. תורה שעבר זה התורה ה', שאנחנו בתורה ו', והיא תורה נפלאה. נפלאה מאוד, גם אם לא נספיק לגמור את כולה, כי היא ארוכה, אבל לפחות, אפילו אם נלמד רק את החלק הראשון והשני, שבה זה כבר הדבר הגדול, ושייתן הקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא, שנכוון לדברים לא בגלל המהלך שלהם בחוץ, אלא איזה מושג רוחני בעבודה רוצה רב נחמן להעביר לנו בתורה הזאת. התורה הזאת עוסקת בעניין של שלושה דברים, אחד נושא הכבוד, נושא התשובה, ונושא הכבוד, נושא התשובה, נושא השתיקה. נושאים מעניינים, נכון? כבוד, יש מישהו שעודף כבוד? רק אני, נכון?
מעניין,
אני. ברוך הוא, ברוך הוא. זה אחד. יש מישהו שרוצה לשמוע על התשובה? יש גם. והמתנה והשתיקה, דברים מדהימים. אז בואו נתחיל. אומר רב נחמן ככה, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. משפט לכאורה פשוט לגמרי, נכון? יש כבוד הקדוש ברוך הוא, ויש את הכבוד של האדם עצמו, אדם צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. משפט פשוט, נתן לנו מקום להתחיל להמריא ממנו. הנושא הוא הכבוד. כי מי שרודף אחר הכבוד, אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלאכים, שנאמר בספר משלי, כבוד מלאכים חקור דבר. והכל חוקרים אחריו ושואלים, מי הוא זה ואיזה הוא, שחולקים לו כבוד הזה, וחולקים עליו, ואומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מישהו בורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו, ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוהים. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו, אם הוא ראוי, אם לאו. ועליו נאמר, כבוד אלוהים אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. עד כאן החלק הראשון שמדבר על נושא הכבוד. אז אתם שמים לב שהוא מתבסס על פסוק, נכון? פסוק ממשלי פרק כ"ה שאומר ככה, כבוד מלאכים חקור דבר, כבוד אלוקים הסתר דבר. זה הפסוק. על הפסוק הזה הוא מסביר שני מושגים. מושג אחד שזה כבוד האדם עצמו, עודף אחר הכבוד, והשני זה כבוד של אלוקים. ואז הוא אומר, מי שרודף אחר עצמו נקרא כבוד מלאכים, ומי שרודף או בורח מן הכבוד ומרבה בכבוד המקום, זה נקרא כבוד אלוקים. ואז הוא אומר, שמי שיש לו כבוד מלאכים, חקור דבר, השואלים עליו, מי אתה, מה אתה, אתה ראוי לזה, לכבוד הזה וחלוקים עליו. לעומת זאת, מי שהולך וממעט והוא פועל בכבוד שמיים, אז לא חולקים עליו, כי לא חוקרים על הכבוד הזה. יפה. יש רצון להסביר, אולי מישהו רוצה להסביר קצת מה הוא הבין, בכל זאת, זה דבר לא מסובך, זה מאוד מאוד יפה, אבל לא מסובך. מה אתם אומרים? מה כתוב כאן? מה עולה לכם? מה אתם מרגישים שני הטיפוסים שבעצם כאן רב נחמן מתאר? שני טיפוסים, אחד הרודף הכבוד של עצמו, ואחד הרודף כבוד אלוקים. מה ההבדל ביניהם?
אולי הרב זה קצת מזכיר לי את האמרה, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין.
זאת אומרת?
זאת אומרת שאדם שהוא מחפש כבוד חיצוני, אז הוא גם יתפוס אליו דברים חיצוניים. אדם שהוא מחפש כבוד מצד הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתעסק במשהו פנימי מאוד, אז הוא לא מביא אליו דברים חיצוניים שנתפלים אליו, אלא הוא...
יפה, נפלא, אתם יכולים להדגים את זה אולי באיזושהי דוגמה? פגשתם מישהו שהוא פעם רודף אחרי הכבוד של עצמו? יש דבר כזה?
כאילו מצד אחרים שיכבדו אותו?
כן, שיכבדו אותו.
מין אגו כזה.
אגו כזה.
ואלי, כל אחד קצת רודף אחרי הכבוד של עצמו.
כל אחד יש את הדבר הזה. כן, זה... זה עבודת חיינו. בוא ניקח איזה אבל אב טיפוס, ניקח למשל, למה תמיד יש לנו חוסר אמון לפוליטיקאים? הרי הם אומרים דברים גדולים, נכון? למה להרבה פוליטיקאים אנחנו ממש לא מתייחסים בכבוד? למה?
כל מה חוקרים אחריהם?
מה המניע?
אין להם מילה, רב.
כי מה מניע אותם? מה
מניע אותם? דברים חיצוניים,
מניעים
אותם דברים חיצוניים.
אבל למי הם דואגים?
בעיקר לאוכלוסייה שהם מייצגים.
כל הכבוד, זה כבר מדרגה לדאוג לזה, אבל מה לפעמים מרגיז באדם מסוים שמנסה לשלוט ולתפוס מנהיגות? שלמי הוא דואג?
הכבוד של עצמו.
הכבוד של עצמו.
לצלחת,
לעצמו, הוא דואג לעצמו. הפעמים רבות. אנחנו גם אפילו, אתה יודע, אנחנו כל כך אנחנו יכולים להרגיש את זה. אני לא יודע אם יצא לכם פעם דבר כזה, תנסו לדמיין שני דמויות. קרה לכם פעם, לא יודע, כל אחד בשלבים שהוא היה בו, קרה לכם פעם שנגיד אדם נמצא בצבא, בטירונות, והוא רוצה להתפלל מנחה ואין זמן. בסדר? והוא בא לבקש להתפלל כמה דקות, אפשר ללכת להתפלל בצד. מה תהיה התגובה של המפקד? תנסו לדמיין ככה שתי דמויות. דמות אחת.
שאלה למה הוא מבקש?
זאת אומרת?
הוא יכול לבקש את זה רק בשביל להתחמק מאיזשהו סימות.
יפה, אז אם המפקד מרגיש שהסיבה שהוא מבקש את זה, זה בגלל שהוא רוצה להרוויח משהו. בסדר? אתם הדתיים האלה, תמיד כשעושים ניקיון לזה, אתם הולכים להתפלל, נכון? מה הרגשה? הרגשה היא שמה שאתם מנצלים, ואת הכל זה בשבילכם. הוא ייתן לו או לא ייתן לו ללכת להתפלל?
הוא לא ייתן לו.
נכון, אבל עכשיו אתה לא רוצה, מגיע איזה יהודי מתוק כזה, איזה חייל מתוק, באמת, הוא אומר כל משהו, ותאמין, באמת הוא לא רוצה כלום, הוא מת לנקות את השירותים שם, ממש, הוא ממש, זה ברור. אבל הוא רוצה להתפלל, הוא רוצה להתפלל. מה היה הרבה פעמים נזכר עם המפקד? הוא ייתן לו, אבל לפעמים אפילו ימצא לו...
המפקד כנראה
יראה
את זה.
בטח יראה את זה. יראה את זה ויגיד לו, וואלה, כן, אתה רוצה להתפלל? בבקשה, בוא, אפילו ניתן לך עוד 10 דקות, גם הפעילות הבאה אתה יכול לוותר עליה, נכון? זה יכול לקרות.
הייתי נותן לו.
מה?
אם זה היה שר, הייתי נותן לו.
הייתי נותן לו? יפה, אז
לא. תודה רבה, שי משה.
תבקש את זה רק מ... שר, תבקש את זה משי בכתב, כדי שפעם באה שהוא נגיד לך משהו. בקיצר, אז מה, רגע, שי הצטרף לנו? לא ראה אותו. זה רוח הקודש כאילו מלמעלה ככה חופף עלינו. יאי, אני רואה. יש איזה לילי, יש כזה שין.
אני קצת לא מרגיש טוב הרב.
איי, הקורונה?
כן, אבל לא, עכשיו החבר השיעור הזה מרומם את...
זהו, נשתדל ככה לעשות כבוד לזה, ככה להעלות את הדברים. בקיצר, הבנתם את שתי הדמויות האלה? הבנתם? אני אתן לכם, אני ברשותם, אני פשוט עלה בדעתי איזה סיפור שראיתי באיזשהו מקום ומצאתי אותו באינטרנט, אז אני אקרא לכם אותו, בסדר? סיפור שלדעתי יכול להמחיש. אתם יודעים שהייתה בהתחלת החסידות, הייתה מחלוקת מאוד מאוד גדולה בין החסידים למתנגדים. האם דרך עבודת השם של החסידים הוא כן טובה או לא טובה, והיה בעיר לובלין, היו שני תלמידי חכמים גדולים, אחד החוזה מלובלין, שהיה אדמו"ר ענק, באמת משהו משהו, והיה יהודי אחד שקראו לו רבי עזריאל ראש הברזל. רבי עזריאל ראש הברזל, הוא היה אחד מהלמדנים, אך באמת המאוד מאוד גאונים בפולין, והם גרו אחד ליד השני, ואז הסיפור מספר דבר כזה, אני פשוט נוח לי לקרוא את זה, כי זה יפה, יש בזה מתיקות בסיפור. מסופר על החוזה מלובלין, שפעם אחת פנה אליו רבי עזריאל, זצ"ל, רבה של לובלין, ואמר לו, שמעתי כי כבודו בעצמו מודה שאין בו לא תורה ולא מעשים טובים, ולמה הוא מתנהג ברבנות בתור רבם של אלפי חסידים? השיבו לו, מה אני יכול לעשות אם רבים באים אליי ומשכימים לפתחי כדי שתן להם עצה טובה? אמר לו רבי עזריאל, בשבת הקרובה, שיהיו הרבה חסידים מסובים על שולחנך, עליך לקום ולומר להם את האמת, שאין בכלל תורה ולא יראת שמיים, ושוב לא יוסיפו החסידים להשכים לפתחך. הבטיחו החוזה שכך יעשה. וכאשר אמר כן עשה, בשבת בשעת הסעודה, כשהתאספו כמה מאות חסידים אל ביתו, עמד הרב על רגליו, פנה אל החסידים ואמר להם בלב נשבר ורוח נמוכה, רבותיי, מוצא אני לחובה להודיעכם, כי אתם טועים בטעות גדולה ומרה, הדיוט גמור אני, אין בי לא תורה ולא מעשים טובים, ואין לכם כלל מה ללמוד ממנו. טוב, אני רק אעצור פה את הסיפור ואגיד לכם, מה יהיה השלב הבא? יבואו עליו פחות חסידים או יותר חסידים? בשבת הבאה, מה אתם חושבים?
יותר.
יותר. שמוע החסידים והתפלאו מהבטנותו הגדולה של רבם. דבריו התפרסמו מקרוב ומרחוק, והתרבו החסידים שבאו אל החוזה, דבקו בו ודבקו על דלתות ביתו. לאחר זמן, פגשו שוב רבי עזריאל, ושאלו האם כבודו עשה כאשר יצטיב? אמנם כן השיב החוזה בלב תמין, נסיק את דבריך, ולצערי הועיל הרצתך בדיוק להפך. בני אדם חשבו שאני אומר את דבריי מתוך ענווה, ונתרבו החסידים הבאים אליי ומשכימים לפתחי. אמר לו רבי עזריאל, כך היא דרכם של בני אדם, שהם דבקים באנשים שיש בהם מידת הענווה. עכשיו השיחה יצאה אחרת. בשבת, שהתאספו החסידים לסביב שולחנה, תאמר להם שאתה אחד מגדולי התורה, ושירתך קודמת לחוכמתך, ומפני הגאווה יפרשו ממך ולא יוסיפו לבוא אליך. אמר לו, אחוז, זאת אי אפשר לי לעשות. אמנם אני אדיוט ופחות שבפחותים, אבל אינני שקרן. זה הסיפור. הבנתם את הסיפור? הבנת את הסיפור, חברים?
כן, כן.
יפה. מה בעצם בא לידי ביטוי בסיפור הזה? רבי עזריאל, בגרסה אחרת, כתוב, רבי זה נורא נפגע מזה של השיעור שלו, לא באים אנשים מספיק. יש לו מעט אנשים בשיעור. אצל החוזה מלובלין באים המון אנשים. ואז התחיל המסע ובטן הזה. רבי עזריאל לא באו עליו הרבה. ורבי, והחוזה מלובלין באו הרבה. ואז, הוא רצה למצוא דרך איך אנחנו מורידים את מספר האנשים שמגיעים, ולכן הסיפור הזה. עכשיו, במה שרב נחמן אמר כאן, מדוע אנשים לא באים לרבי עזריאל, ומדוע אנשים באים לחוזה מלובלין?
אני חושב שזה בדיוק בגלל העדיפת כבוד, שהוא כן רודף כבוד והוא לא רודף.
בואו נגיד את זה בעדינות, אני מעריך שרבי עזריאל גם לא רודף כבוד, אבל יש איזה משהו באגו של עצמו שמשחק פה תפקיד, נכון? הוא מיד בודק, הוא משווה, האם יש לו יותר כבוד, יש לו פחות כבוד, האם הוא מאפיק מזה, האם הוא מבוזה או שהוא מכובד, הוא עושה חשבונות, נכון? החשבונות האלה עצמם, למרות שהם אולי כמו שאמרתי, הוא היה אחד מגדולי תלמידי החכמים, ידע באמת הרבה מאוד, אבל זה לא יצר מצב של אנשים שבאים, מכיוון שכבוד מלכים חקור דבר. זאת אומרת, אנשים יש להם רגע של נקודה של ריחוק, של אם אתה נמצא בעולם של עצמך, אם אתה נמצא באגו שלך, אז אנחנו לא איתך. אתה בעצם רוצה לשעבד את עולמנו לעולמך, כי אתה בעצם בונה מגדלים כדי להדיר את שמך. זה יכול להיות עדינות רבה, ממש, עדינות, לא הוא בא ברודף, אתם מכירים את מה שכתוב בזה, שיהודי אחד בא לרב ואמר לו, שהוא כתוב במשנה, שכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, נכון? כתוב את זה במשנה. אז בא אותו יהודי לרב ואמר לו, אני לא מבין, אני כבר שנים בורח מן הכבוד, והוא אף פעם לא רודף אחריי. אמר לו הרב, כן, בטח, תגיד לי, אבל כמה פעמים אתה מסתכל אחורה לראות אם הוא כבר הגיע? זאת אומרת, מי שבורח מהכבוד, מתוך התפיסה הזאת של, נו, איזה חלק מתוך החשבון, איך הכבוד יגיע, אז זה חקור דבר, חקור דבר, כל הזמן שואלים עליך, מי אתה, אתה באמת ראוי לזה, מאיפה? חוקרים עליו, שואלים עליו, מבקשים עליו. לעומת זאת, מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו, אז היו זוכה לכבוד אלוהים, וכבוד אלוהים זה אסתר דבר. מה זה אסתר דבר? איך תסבירו, מה זה אסתר דבר? למה אנשים לא שואלים עליו? למה אנשים לא שואלים עליו?
הוא שומר על על התכונות הטובות שלו, על ההישגים שלו, על החוכמה שלו, הוא שומר את זה לעצמו, הוא לא...
זאת אומרת, אתה אומר שבאמת אדם שהוא בורח מן הכבוד במובן שכבוד אלוקים, אז הוא באמת נדמה לאנשים כאיש פשוט, זאת אומרת, לא יכול להיות מצב של אדם שהוא באמת תלמיד חכם, הוא אדם גדול, הוא איש זה, והוא נמצא בבחינת כבוד אלוקים, זה לא יכול להיות דבר כזה? האם זה העניין שהוא לא גילה את מה שיש לו? שימו לב, יש כאן משהו מאוד 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 עמוק, כאן רב נחמן יבוא מכאן לשלב הבא. אמר, יש כאן אדם שחי בספירה אחרת לחלוטין, הוא נמצא מתוך כך שאיך הוא מזהה את עצמו? האם הוא מזהה את עצמו סביב האגו שלו, או שהוא נמצא מחובר למשהו הרבה יותר גדול? זה בכלל לא אינטרס שלי, זה לא האינטרס שלי, זה לא אני פה מגדיל את עצמי, יש כאן אמת, יש כאן דבר גדול, יש כאן אלוקים, אני פה חלק מתוך גילוי של משהו ענק שמתגלה דרכי. עכשיו תבינו את המשפט הזה שאמרתי, אפשר לכבוד מלאכים, הוא אומר, וואלה, תשמע, אני, תראה כמה אני מגלה את כבוד אלוקים. אם הוא אומר את זה באגו, אז זה עוד אחד מהתכונות שלו. לעומת זאת, אם אדם אומר את זה בכנות אמיתית, אני שליח, הדברים עוברים דרכי, אני נמצא מחובר לדבר עליון שהוא המקור של ההוויה שלי. שם זה נמצא, אני נמצא במשהו שאני מחובר למשהו גדול. אם אתה מחפש כבוד, אתה לא מחפש כבוד בי, אתה מחפש את עצם מציאות הדבר המכובד, שזה האינסוף, שזה האלוקים, שזה הערכים, זה המידות, זה הדברים הגדולים, אני מחובר לדבר ולא מחובר אל עצמי. אותו חייל, אם הוא בא מצד זה של, תשמע, אני חשוב, תן לי בבקשה זמן להתפלל, אז אומר לו המפקד, אתה חשוב, אני חשוב, ואז מתחיל בזה ריב. לעומת זאת, אם בא אדם בכנות, אתה צריך לזכור עוד פעם את רב נחמן, לא מדובר, אני מדבר יותר יפה, מדבר פחות יפה, חיצונית, מדובר פה על משהו הרבה יותר מהותי, הבן אדם, ההוויה שלו, היא לא הוויה אגואיסטית, היא הוויה שהוא עושה את מה שנטוע בתוכו, והוא חי את מה שהוא נטוע בתוכו, לא מנקודה של עצמו, אלא מהנקודה האמיתית, ואז הוא הופך להיות מחובר לאלוקים, וכשאדם מחובר לאלוקים, אנשים לא שואלים, אנשים מתרשמים, אנשים מקבלים השראה, אנשים מקבלים חיבור לדבר ולא לאדם, ומתוך כך הם נוהגים כבוד, הם נוהגים כבוד כי רואים פה משהו שמשדר עוצמה, לא עוצמה אישית, אלא עוצמה של כל כולו נתון בדבר הגדול הזה. מובן? קצת ציור של זה, אנחנו כשלמדנו תנ"ך ודיברנו על, על היחס הזה שדוד מפזז ומחרקר לפני הארון, ובא מיכל בת שאול וקצת צוחקת עליו, אז הדגשנו שזה חלק, נקודה ממחישה קצת את הדבר הזה. דוד הוא כלום, אני תולעת ולא איש. דוד אומר על עצמו, מי אני בכלל? מה אני? כלב מת, מה אתם רוצים ממני? אבל מצד שני הוא קיבל תפקיד, התפקיד היא להיות מלך. אז הוא מלך, שזה לא מלך של כבוד מלכים, זה מלך של כבוד אלוקים. לעומת זאת, מיכל שמה שומדת, מה אומרת, זה לא יפה, תשמע, מלך ישראל התנהג בצורה כזאת, ירקוד לפני אהרון, שמה, זה לא מתאים. אומר דוד, בגלל זה נלקחה המלכות מהאביך, כי את הסתכלת על התפקיד, את מסתכלת על התפקיד, ואתה לא תפקיד אישי, אישי זה שום דבר, אני אישי כלום, אני עושה פה תפקיד שהוא תפקיד, שהוא הרבה גדול ממני, אני משותף לתוך דבר גדול, בסדר? חברים, אם יש לנו שאלות ברור על זה, תשאלו, כי השלב הבא הוא הולך להיות יותר מורכב.
איך יודעים את ההבדל, הרב? אם אתה יכול טיפה...
או, איך יודעים את ההבדל? תשמע, קודם כל, יש שאלה מצוינת, כי תשימו לב שרב נחמן לא מדבר איתנו כאן על... רב נחמן לא מדבר איתנו כאן על מילים שונות, או לבוש שונה, או הופעה שונה. לא, ממש הוא לא מדבר על זה. הוא מדבר על מה? המציאות שונה, הוא מדבר על הוויה שונה. לכן באמת קשה לדעת, אבל אדם יכול לדעת. זאת אומרת, עצם העובדה שעכשיו אנחנו נתנו כמה דוגמאות, והדוגמאות האלה הן דוגמאות שהן יכולות, אנחנו נפגשים איתן בחיים הרבה מאוד, אז אפשר לאתר את זה, אפשר לראות את זה, אפשר לקנות את החוש הזה. ורמן רוצה לתת לנו עוד כלי כדי לקבל חוש נוסף להבנת המציאות. יש מציאות שמתרכזת סביב האגו, ויש מציאות שמתנצלת סביב העניין. עכשיו, כמובן, דיברנו על דברים חיצוניים, כמובן, בעיקר זה אנחנו באופן פנימי. אין אדם, חוץ עם משה רבנו עליו השלום, אין אדם שהוא נקי לחלוטין מכבוד מלאכים. וגם אם מצאנו אנשים הגדולים, זה מדרגה עצומה, להיות אדם שבטל לחלוטין, כמו שמשה אומר, ואם עין מכנינה מספרך אשר כתבת, מה משה אומר? אומר, אני כל כולי משרת את עם ישראל. מה, אני משה? אם אתה לא רוצה את עם ישראל, תמחוק אותי מהספר, אין לי שום מתום, אין לי שום עניין בעצמי שאני יהיה כתוב בספר ש... מי אנוכי בכלל? מי אנוכי? זה דרגת משה. הדרגה שלנו זה לבדוק את העניינים. לפעמים, זה אומר, זה מתחלף. לפעמים יש דברים מסוימים שאדם עושה, אם הוא שאל את עצמו ככה עד הסוף, עד הסוף, בגלל האגו שלו. ויש דברים שאדם אומר לעצמו, אתה יודע, יש פה איזה משהו שהוא אמיתי, אני עושה את זה, זה ככה. ופעמים רבות אפשר יהיה בשיח חברתי, אחד עם השני, לחשוף את הדברים האלה. עכשיו שמה הפעולה הזאת שאני מתכוון לעשות עכשיו, למה זה? האם זה נובע בי, אז זה אני, ואני רוצה שימחאו לי כפיים? או שמה שאני עושה את זה, כי זה אמיתי. בסדר? חברים יקרים וצדיקים, אפשר להתקדם, זה בסדר?
אפשר להתקדם, כן.
אפשר להתקדם, אז בואו נתקדם. רב נחמן מוליך אותנו הלאה, ואומר ככה, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. יפה, בסדר, זה משפט מעניין, כי הוא נכון להרבה דברים, אדם חוזר בתשובה, הכוונה, הייתי עד היום אגואיסט, היום עכשיו אני כבר לא אגואיסט, עד עכשיו דאגתי לעצמי, מחר אני משתנה. זה לא רב נחמן יגיד לנו, נכון, כי אנחנו שואלים את האיך, איך זה קורה. אצל רב נחמן, הנושא של תשובה, זה לא שינוי מעשים, זה גם לא שינוי מילים, זה גם לא איזה מין פעולה שלא עשיתי והיום אני עושה. שתשובה עניינה שינוי המקום שבו אני עומד בחיים, שינוי ההוויה שלי. תשובה זה להזיז את עצמי במקום אחד, עכשיו אני פתאום במקום אחר. בסדר? במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים יכולים לעמוד. למה? כי הם עומדים במקום חדש, הם בשם זזו, הם היו במקום אחד, הצדיק תקוע כל הזמן במקום שלו. הוא עושה את מה שהוא התרגל לעשות, את מה שחונך לעשות, את מה שהוא מבטא את, את השגרה שלו. על התשובה, פתאום הוא במקום אחר לגמרי. הוא שינה את הווייתו. עכשיו נמצא במקום שונה. אז מה זאת התשובה הזאת? בעיקר התשובה, וכאן הוא מכניס עוד גורם מעניין, שישמע בזיונו ידום וישתוק. קילט כבוד בלא כף. והכף היא כתר. בחינת אהיה, בחינת תשובה. טוב, זה, אתם מבינים, שאתם מבינים שזה זה לוקח, הוא נחל מתורת הסוד, לך כבוד, כתר וכו'. רב נחמן אומר שהמילה כבוד מורכבת מהאות כף, בסדר? ומהאות, בעצם מה שכתוב בספרים, זה מהאותיות ב' וד', כמו כבד, כן, כבד, כבוד. מה זה ב' וד'? קשור מאוד למה שקורה לנו עכשיו. ב' וד' זה מלשון בדד. בד. בד בבד זה לבד. בסדר? אדם נמצא עם עצמו. בד זה אדם נמצא בתוך עצמו. מה זה כף? אומר מה? כף זה הכתר. ואומר, איך נוסד כבוד אמיתי? כבוד אמיתי קורה באותו רגע שאדם מחבר את האני שלו, שזה הבדידות שלו, זה הבד שלו, זה הענף שהוא יושב עליו, מחבר את זה לכתר, שזה מה? שזה בחינת אהיה, זה בחינת תשובה. מה הפשט? מה זה הדבר הזה? מה זה הכתר? זוכרים, דיברנו על הכתר?
מלכות?
מה?
המלכות?
הכתר... הכתר והמלכות הם שתי קצוות. למדנו בפעם הקודמת שבספירות, הספירה העליונה למעלה היא הכתר. היא נמצאת מעל הראש, מלפני הכל. היא נמצאת בראש כל הפירמידה הזאת. הכוחות הולכים ומתגלים יותר ויותר ויותר ויותר, עד שמגיעים אל המלכות למטה ומופיעים בשטח. זאת אומרת, מה זה הכבוד? הכבוד זה, אמרנו שזה הרצון, זה המוטיבציה, זה השאיפה, השאיפה הגדולה, השאיפה המהותית, ההידבקות באין סוף. שוב, המוח קולט מושגים. מעל המוח, שזה הראש, יש את הכתר. הכתר אמרנו שזה בלשון של איפה אני מתחבר לדברים הגדולים. אמרנו שהכתר נמצא בקבלה נקרא רצון. מה זה נקרא רצון? המקום שהנשמה רצה אליו. רצון זה בלשון ריצה. הנשמה רצה למשהו מאוד מאוד גדול. הדבר הגדול הזה הוא לא חלק מהחיים והסברתם, הוא קודם אליהם. זאת אומרת, למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה? אני רוצה כי יש לי חיבור למשהו גדול, יש לי חיבור למשהו ענק, יש לי חיבור למשהו שהוא יותר גדול מהפרטיות שלי. הכתר הוא תמיד השאיפה להגיע לדבר הגדול, ויש לכולנו דבר כזה. לכן נקרא הכתר אהיה, ככה כתוב גם בספרים, שאהיה שלחני אליכם, הכוונה היא, אתם הולכים עכשיו לכבוש יעדים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שיבואו לידי ביטוי כל פעם בזה שאתם זורמים לקראת העתיד, אתם כל פעם מממשים עוד חלומות ועוד חזונות ועוד עוצמות ועוד התגלות של האין סוף, אתם מכניסים את זה כל פעם לחיים שלכם. זה מה שאמור להיות עכשיו, אתה כל הזמן מתחדש, כל פעם אתה רץ לקראת המטרה, אתה כל פעם הולך להגיע למפגש עם משהו יותר גדול. לכן אומר רב נחמן, אתם יודעים איך אתה יכול, איך אתה יכול לשנות את נקודת המבט שלך? איך אפשר לשנות את המקום שבו ההוויה שלך נמצאת? תשתוק. שישמע בזיונו וישתוק. אני אקרא עוד פעם, אקרא כמה שורות, כי היה דע אנה זמין למהוה, נסביר את זה תכף. היינו קודם התשובה, עדיין אין לו הוויה, הוא כאילו עדיין לא נתהווה בעולם. כתוב לו שלא נברא משנברא, וכו'. אני קורא עוד משפט, וזה בחינת כתר, כי כתר לשון המתנה, בחינת תשובה, כמו שאמרו חכמינו, הבא ליתר וכו', זה בחינת כתר, כמו שכתוב, כתר לי זער ואחוויך. טוב, אז בואו נסביר את זה קצת. כן, זה, אתם רואים שזה מסובך. איפה האדם משתנה באמת? באיזה נקודה? האם הנקודה של ההשתנות היא בזה שעשיתי היום מעשה כאלה, ומחר אני עושה מעשים כאלה, או שיש משהו הרבה יותר גדול מזה, מה אתם אומרים? איפה אפשר
המעשים הם השתקפות של דברים פנימיים.
זאת אומרת, אתה אומר שההשתנות קורית במפגש עם הדברים הפנימיים, נכון? ברגע שאדם נפגש עם הפנימיות שלו, ושם חלה איזושהי תנועה, אז העסק משתנה, נכון?
כן.
מצוין. עכשיו שימו לב לדוגמה שהוא מביא, השתיקה הזאת. בוא נגיד מישהו מאוד מאוד ירגיז אותי, בסדר? ממש ירגיז אותי, ממש, ממש. אני ממש רותח עליו, תנסו לדמיין לכם, מישהו פעם ירגיז אתכם אולי, אז אם יש משהו, תנסו לדמיין את זה. עכשיו, איזה אפשרות יש לכם להגיב? אפשרות אחת, מה לעשות?
לצעוק.
כנס בו, אז הייתי ככה את זה, קיצר, אלימות. שעות שנייה. שעות שנייה.
לשמור בלב.
לשמור בלב, מה שנקרא אילמות. לא אלימות, אלא אילמות.
מעניין, זאת אומרת. לחכות לאיזו הזדמנות.
מה?
אפשר לחכות לאיזו הזדמנות ככה להחזיר לו, לנטור לו.
או לחכות לאיזו הזדמנות, או שהבן אדם הוא כל כך מחונך, שאמרו לו לא יפה להגיב, נהיה בשקט. אבל מה קורה באמת? קרה פה משהו? האם זה תיקון העניין, הוא אדם הזה יותר נעלה מראהו כי הוא שותק? כן, חם שבת ודאי, כי הוא צריך להתגבר על מידותיו, מצוין. אבל יש כאן משהו ש... האם הוא נמצא באותו עולם רק הוא מגיב אחרת? כן, נכון? הוא עדיין מרגיש שפגעו לו פה באיזה אגו מאוד מאוד עמוק, אדם נפגד עם קי נשמתו, וכיוון שהוא נפגד עם קי נשמתו הוא צריך להגיב, כי הוא נפגע. ואז הוא עומד לפניו שתי אפשרויות, אפשרות אחת היא להגיב, אפשרות השנייה לשתוק, אבל השתיקה, אם הוא נשאר באותה עמדה, שבעצם הוא שונא אותו, והוא פגע בו, וזה בושה וחרפה, בקיצור הוא נמצא במין תחושה כזאת נוראית, בעצם הבן אדם נמצא באותו מקום. ממש באותו מקום, רק שפשוט הוא בחר באילמות, פשוט אילם ולא באלימות, שזה לשון מכות, אבל זה אותו דבר. אז איך באמת פתאום אתה מתמודד עם הביזיון הזה? אומר רב נחמן שישמע ביזיונו וישתוק. איך אפשר לשתוק? איך אפשר לשתוק? זאת אומרת, איך יכול להיות? איך אני יכול לשתוק? הרי ביזו אותי. יכול להיות.
לקבל אולי את הביזיון שלו.
יקבל את הביזיון שלו. איך הוא יקבל את הביזיון שלו? למה שהוא יקבל את הביזיון שלו? יש לכם איזה רעיון, זאת אומרת, אדם באמת שותק והוא נהיה רגוע לגמרי, הוא רגוע. הוא רגוע. אבל אדם...
להתחבר אליי לכבוד, לכבוד שהוא לא הכבוד שלי. כאילו זה יעזור לי אולי להתחבר לכבוד ש... בסופו של דבר ההתעצבנות הזאת באה מ... פגעו בכבוד שלי, אני ככה הנמיכו אותי, השפילו אותי, צמצמו אותי, כל מיני זה, וכשאם אני אשתוק ואני אבין, הכבוד שלי קצת צומצם, בסדר, יש כבוד שהוא יותר נעלה מזה.
זאת אומרת, אני מחבר את עצמי לדברים הגדולים באמת, זאת אומרת, אני לוקח את הרגע הזה שאני נפגעתי בתור פרט, שהאגו שלו נפגע, ובשבוע אני פותח את עצמי למפגש עם הדברים הגדולים באמת, החשובים באמת, כי מי אני פה בכל הסיפור הזה? זאת אומרת, באיזשהו מקום, היכולת הפנימית, תנסו להתרכז בדבר הזה, כי זאת הנקודה כאן. היכולת הפנימית, לא בקילו, כי אם זה בקילו, אנחנו נמצאים עכשיו באילמות. אבל היכולת הפנימית לבוא ולהגיד, שיקלל, כמו שדוד המלך אמרת, אנחנו ויקלל, את מי הוא מקלל בכלל? זאת אומרת, במילים אחרות, היכולת לבוא ולהכניס עצמי לתודעה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר גדולה. תודעה שבעצם, שוב, אני שליח, אני נמצא בעולם שבו האגו שלי אין לו ערך שצריך להילחם עליו ולשמור אותו מכל משמר ולצאת לקרב, או קרב פנימי, לשתוק בכעס, או קרב חיצוני, להרביץ לזה שמולי. זה לא פונקציה בכלל. מה אתה רוצה? אני מחובר לדברים הרבה יותר גדולים מאשר האימות הזה שעכשיו עומד לפניי. עכשיו תחשבו רגע על היכולת הזאת הנפשית של אדם שבאמת הוא כועס, אבל לשחרר אותו, לשחרר את עצמו מהטלפיים האלה של האגואיזם, ולחבר את עצמו למשהו הרבה יותר גדול שהוא בעצם קיים הרבה יותר מהקיום הזמני שלי. אתם מרגישים את העניין הזה? באותו רגע שזה קורה, שהבד מחובר לכתר, כי מה זה הבד? בד זה אני לבדי, יושב לבדי, דואג לעצמי, הכל סביבי, אני בתוך קופסה, כמו שיש בזום פה להבדיל, שכל אחד, אני סגור, זהו, אין אני בבידוד שלי, בבידוד, אבל בעצם אני חי, עכשיו אנחנו עובדים תורה ככה, אנחנו יוצאים מהבידוד, כולנו פה אחד, נכון? אנחנו יוצאנו פה למשהו הרבה יותר גדול, יש כאן משהו ענק שקורה ואני מחובר אליו. כשהדבר הזה קורה, אז יש פתאום קפיצת מדרגה. הכבוד מורכב מכף, שזה הכתר, שזה מה זה הכתר? שוב, נזכור. הכתר זה לפני שירדנו אל הפרטיות. לפני שהכנסנו את עצמנו לגוף שיש בו חוכמה, בינה ודעת ותפארת ויסוד ומלכות. יש בו את הכלים של העבודה שלי בתור בן אדם שקיבל את הכלים האלה לעבודה בעולם. משהו עשינו, מה שקרה, זה שקיבלנו את זה בתור כלים, והפכנו את זה למהות, שכל העולם כולו רק עובד בשבילי. אבל אם אני משחרר את זה, ואז בעצם באיזשהו מקום אני מחובר, שכל הבדד שלי, בעצם, איך נקרא זה, מתמזג בכתר גדול כזה, שיש כתר יתנו, יש איזה משהו ענק, שהוא בעצם היסוד הכוח והאנרגיה שלי, יסוד הרצון שלי, יסוד הרצון של העולם, יסוד הרצון של הכל, בעצם באיזשהו מקום, אני יצרתי עם השתיקה, שימו לב, כשרב נחמן מדבר על השתיקה, הוא לא מדבר על שתיקה של עד שאני ארביץ לו, זה לא השתיקה של האדם הפגוע, אלא זה השתיקה של ההתבטלות. אני עין, ואנחנו מה? זהו, בידום אהרון. בידום אהרון. אם זה מה שריבונו של עולם אתה רוצה, זה מה שיש כאן. תעזוב את מה שאני רוצה, לא רלוונטי. באותו רגע שזה קורה, וקורה את ההשתקה הזאת, שהיא השתקה, זה עבודה רוחנית, רב נחמן קורא לזה עבודת התשובה. עבודת התשובה, הכוונה היא, אני עוזב את העולמות שהקיפו אותי עד עכשיו, ואני עכשיו מנסה להתחבר לחלקים הרבה יותר עמוקים בנפש שלי, שזה החלק של הרצון הפנימי, כי אמרנו שהקטע זה בחינת רצון, המקום שממנו אני מתחיל, שזה הנקודה שממנה אני מתחיל לבנות את האישיות שלי, אני הרבה יותר זורם, אני הרבה יותר פתוח, אני הרבה יותר מסוגל לקבל שינויים, ואז עם אלה אני משנה את המקום שלי, ואז עם אלה זה פעולת התשובה. וכשאני עכשיו שיניתי את המקום שלי, אני יכול להיות משוחרר כלפי הצורך להגיב, נכון? וברגע שאני משוחרר כלפי הצורך להגיב, אני פועל רק בגלל שככה אני שליח. הווה אומר, אני אוטומטית הפכתי להיות כבוד אלוקים, ולכן הכבוד של אלוקים, אז להסתר דבר, אני הפכתי להיות אדם שלא מסתכלים עליו, דרך המשקפיים של האגו, של מלחמת האגו, אלא דרך הגילוי של, הנה אני מגלה את העומקים שלי, בענווה, מתוך פתיחה. לכן אומר רב נחמן, כדי להגיע לבחינה של כבוד אלוקים, אני צריך להתחיל להיות בעולם של ההקשבה, בעולם של היכולת להגיע למעמקים, ולהשתיק את עצמי לגמרי. בסדר? מובן אחרי השלב הזה?
כן.
מה אתם אומרים, חברים? שאלות?
כן, מובן הרב.
כן.
יש שאלות כלשהן?
הרב, יש שאלה.
כן, מי שואל?
כן, כן. מה היחס שצריך להיות לאותו אדם, נועם?
נועם פה, כן.
נועם. הלו?
כן, שומע, שומע.
מה היחס של אותו אדם שהוכיח את הבן אדם הזה, מה היחס צריך להיות אליו אחר כך, אחרי שהוא מבזה אותך?
מה הצעות היחס שלו? מצוין, תשאל שאלה מצוינת, בגלל שבעצם, לכאורה יוצא מתוך מה שאמרנו, שבאדם צריך להיות מאוד, מה שנקרא רוחי, הווה אומר, בן אדם עשה עוול, באמת עשה עוול, זה לא מוצדק מה שהוא עשה, הוא באמת פגע בחברו, אז מה, לוותר, להגיד גמרנו, זה לא חשוב לי, אני בעולם עליון, זה מה שרב נחמן מתכוון, אתם חושבים?
כן, כן.
מה? כן?
לא.
לכאורה לא, אבל איך זה מסתדר? איך זה מסתדר? אני חושב שזה מסתדר במובן הזה שכשאדם נמצא בנקודת אמת, כן, זה מה שכתוב גם בהלכה, שמצווה תוכיח את עמיתך, כתוב שהיום הדבר הזה לא קיים. למה? כי אנחנו לא יודעים להוכיח. למה? כי כל פעם שאנחנו מוכיחים מישהו, זה בא בגלל שנפגענו, בגלל האגו שלנו. אבל מצד האמת, מצווה תוכיחה, היא באותו רגע שאתה מסוגל להגיד את העוול, לספר על העוול, בלי שזה עובר דרך המסננת שאתה נפגעת. אלא אתה מסתכל על המציאות הזה באופן אובייקטיבי. הוא אומר, אני לא פונקציה, במקרה אתה עכשיו פגעת בי, אבל יש כאן משהו שהוא עוול אמיתי שאתה עושה. הצורה הזאת שבה אתה מתנהג, זה עצמו, בלי קשר אליי. זה דבר שאין לו מקום. עכשיו, אם הבן אדם באמת הפך להיות בבחינת שתיקה ובבחינת שינוי, אתה פתאום תבין, תראה פתאום איך מתקבלת התוכחה. כמו שאמרנו קודם על תפילת מנחה הזאת. פתאום תראה בן אדם שאומר לך משהו, ואתה אומר לו, תשמע, אתה מדבר עם מקום אחר. אתה לא מתגונן עכשיו, כמו שאתה מתגונן על זה, כמו איזה מישהו שאימו עליו, אתה עכשיו כל אחד מוריד את הידיים לשני, והוא צועק עליו, והוא צועק עליו. אתה באמת מדבר מצד האמת של הדברים. זה משנה הרבה יותר, זה משפיע. ההפך, אדם חייב לעשות את זה. אדם חייב, כי הוא חייב לתקן את העולם, ואם אדם צריך תיקון, צריך לדבר איתו. אבל אם אתה מדבר מהצד שלך, האישי, ולכן הרבה פעמים אתם תראו את זה, אני אתן לכם דוגמה יפה, אני חושב, סתם, במקרה ראיתי אותה היום. דוגמה, לא יודע אם היא קשורה או לא, אבל היא נותנת לי הרגשה מסוימת. אתם שמעתם שעבר עכשיו, לפני יומיים, איזה חוק פשוט, מכאיב ביותר, וזה החוק של ביטול החמץ, נכון? שמעתם על זה? עבר חוק, שעכשיו צריך, שאפשר להכניס חמץ בפסח, אם יש מישהו שרוצה להכניס חמץ בפסח לבית חולים, הוא יכול להכניס חמץ בפסח, אף אחד לא יכול להגיד לו לא. עד היום היה איסור, כי המדינה לא נתנה להכניס למקומות ציבוריים חמץ בפסח. בסדר? לא בסדר, אבל זה מאוד מעציב. זה מה ש... עכשיו אני רוצה לספר עם שתי התייחסויות. התייחסות אחת, המאוד צפויה, זה שאתה מסתכל ב... זה מתחיל להיות קרבות הורדת ידיים. זה אתם תעשית לככה, אנחנו עכשיו נעביר חוק שיעשור, אני לא יודע מה, על רישום נישואין של ככה וככה. אתם ככה, אז אנחנו עכשיו נפסיק את המסע, את השיתוף פעולה איתכם, ולא נצביע בשבילכם. בקיצור, ואז כל מיני חרמות וצעקות על בגץ ועל פה ועכשיו, בקיצור, מהומת אלוקים של מה? שכל אחד מוריד את הידיים מהשני. מה אתה אומר שהמדינת ישראל היא מדינה דתית? מה פתאום? היא לא מדינה דתית. היא לא מדינה דתית, אני אראה לכם מה זה מדינה דתית. וכל אחד אז הולך לכיוון שלו. בסדר? מצב מוכר, נכון? עכשיו, אני אתן לכם דוגמה. יורם גאון כתב מאמר על העניין הזה של החמץ. ומאמר מרשים ביותר. למה הוא מרשים? הוא בא כאילו ואמר, חברים, בואו נסתכל רגע, בואו ננסה להסתכל רגע על הנקודה, ששם כל הערכים האלה מתאחדים ביחד. זאת אומרת, שימו לב, אנחנו עם יהודי. לעם היהודי הזה יש, ואז הוא דיבר על איזשהו קונסנזוס, שמדבר על מה? שמדבר שהערך של שמירת הצביון היהודי, בעניינים מרכזיים, כגון שמירת השבת בפרעסיה, וברית מילה, וחמץ בפסח, כדוגמה, אפשר להביא עוד דבר אחד או שניים, שזה לא כי מישהו פה דתי והוא רוצה למשוך ולהוריד את היד לשני, אלא כי זה אנחנו. זה אנחנו. זאת אומרת, זה הדבר שהוא אומר, הוא סיפר שבתור ילד, כשבאו הביתה, הם לא היו דתיים במובן הרגיל, אבל כשהאבא שידר, כמה הוא מעריך את, את היופי הזה, שלעם ישראל יש ערכים, שהוא שידר את שיש את הערך של החירות, זה בפסח, ואת הערך של המנוחה הסוציאלית, שזה בשבת, ולכן התייחסו לכל ה... אלמנטים האלה, כמשהו מאוד בונה ומעצים את כולם. עכשיו צריך להביא, לא משנה עכשיו טענות כזאת אחרת. אתם מבינים שההרגשה היא שונה? שהדיבור הוא אחר? שמתם לב? שמתם לב, חברים, שהדיבור הוא שונה? זאת אומרת, כשהוא מדבר, הוא מדבר מהמקום של, אני שליח של ערך. תעזור אותי, באופן אישי, אני לא יודע, כן יבוא לבית חולים, לא יבוא לבית חולים. אני באופן אישי שליח של ערך מסוים. הערך הזה אני יכול...
לא, לא ממש.
מה אתם אומרים? אני לא שמעתי.
הרב, אבל זה לא יהיה הבדל אם נגיד, אם נגיד בן אדם דתי היה אומר את זה, אז היום מתייחסים לזה אחרת נגיד?
בדיוק.
יש איזה יום גאון והוא לא חובש כיפה בפרסיה, אז...
מעולה, זאת אומרת, אתה אומר בדיוק את הדבר הזה. אנחנו לצערנו גדלנו בעולם של חוסר אמון. הווה אומר, כמו שאמרנו, כולם רבים על האגו. וזה קודם מלאכים, אז חקור דבר, נכון? עכשיו, אני באמת יש סיפור שבעצם אומר, הוא השתחרר מהאגו לא בגלל, אלא פשוט הוא מזוהה עם מצד אחר, אז הוא אומר את זה, בסדר, אז אולי הדוגמה לא ממש הכי וזה, אבל באתי בו להסביר משהו שגם כשאתה, חברים, אתם בטוח שאתם ראיתם את זה הרבה פעמים, אני כמעט בטוח, שאתם בטח כל אחד במפגשים שלו, שיש איזה דברים מסוימים שאם אתה מדבר איתם, במובן שאתה לא נכנס לפה, למתח, שאתה עכשיו חייב להוכיח משהו, שאתה עכשיו חייב שכולם יהיו כמוך, שאתה עכשיו חייב שמה הכי תכן שלא ישמעו לך, איך אמר, כמו כתוב איך מזכירים, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. יש מי שהולך לקרב לתורה, והוא עושה בכאילו, כאילו אוהב אותך, אז אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה, אנשים מרגישים את זה מיד, שבעצם יש לו אינטרס, הוא רוצה לקרב אותך לתורה, לעשות לך דתי, בסדר? ולכן משתמש בכל מיני זה, זה דוחה, אנשים. אבל אם אתה אוהב את הבריות, נקודה, זהו. אתה מעריך באמת את האנשים, כל אחד בנקודה שלו, אתה נותן לו מקום, אתה נותן לו קיום, אתה מזיז את עצמך, אתה לא הדבר היחידי שקיים בעולם, אתה ממש אוהב את השני, אתה מרגיש שיש לו מה לתרום למציאות לא פחות ממך. באותו רגע, זה עצמו קרובה לתורה, כי פתאום התורה הופכת להיות לא איזה מכשיר לכפייה דתית, אלא מכשיר להעצמה אישית, העצמה לאומית. אתה יכול לחלוק על פרטים, אבל הגישה הופכת להיות אחרת לגמרי, כי אתה בתוך הגישה של גילוי האור, ולא בגישה של בחיפה אחד של השני, כדי לחבות את האור של השני. בסדר? מובן?
אז זה בעצם הרב, אז זה בעצם אתה אומר שזה סוג של ביטול האגו.
נכון, בדיוק, ביטול האגו. זה מה שרב נחמן רוצה להביא אותנו. כשהוא מחבר אותנו לכתר, הוא אומר, אנחנו צריכים לעשות הרבה עבודה בבחינה הזאת, שאנחנו עושים דברים, וזה לא מובן מאליו, וזה לא קל, ואחרי זה בהמשך המהלך, אנחנו לא נגיע אליו, אומר רב נחמן, שאדם כל ימיו צריך לעשות תשובה על תשובה. למה? מכיוון שפתאום כשהוא מגיע למדרגה חדשה, הוא פתאום רואה שהחלק הקודם היה נגוע עוד בהרבה אגו, אז הוא כבר מחפש את עצמו לעוד רמה, וככה כל פעם הוא מתקדם יותר ויותר. אבל מה שאני אומר בעיקרון, הרעיון שלו הוא, אנחנו צריכים לחיות את ההוויה. סער, אנחנו חוזרים עוד פעם למושג הזה, של ההוויה. ההוויה זה מה שקיים, זה מה שיש. כל השאר זה תדמיות, כל השאר זה קליפות, כל השאר זה אמצעים, כל השאר זה כלים. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איפה אנחנו נעוצים, איפה אנחנו באמת. אם אנחנו פועלים מצד אלימות של כלים שנפגשים בכלים, וכל אחד רוצה את המקום האישי שלו, חקור דבר, ישאלו מי אתה, מה אתה, מי בכלל מינה אותך, מי אמר לך, מאיפה אתה בא, מה, איפה יש כמה לגיטימציה בכלל, זה חקור דבר. לעומת זאת, אם אתה בא מצד הדבר עצמו, אתה מחובר לדבר הגדול, הדבר הגדול הוא אמת, יושר, צדק, יופי, אור, טוב, זה הכתר הגדול שהוא אהיה, הוא כל פעם מתפתח, הוא גדל עוד יותר, זה החזון, זה הראש הגדול, זה באמת משהו מאוד מאוד גדול שאני מתחבר אליו, כמובן שזה צריך ללמוד תורה באהבה, שזה צריך ללמוד אמונה בהעמקה, כדי שהחיבור שלי לא יהיה חיבור שמישהו דחף אותי בכוח, אלא אני נפתחתי כלפי דברים גדולים, ואז באותו רגע אני הופך להיות אהיה. מה זה אהיה, אומר רב נחמן? אהיה זה ההוויה. זאת אומרת, אני הופך להיות משהו. המשהו הזה כל הזמן בתנועה קדימה, אז לכן זה נקרא אהיה. אבל איך אני מגיע לזה? אומר רב נחמן, יש אמצעי אחד חשוב מאוד, והאמצעי זה השתיקה. הווה אומר, כשאני מסוגל להשתיק את עצמי, אגב, להבדיל, אני ככה יודע, שהרבה תורות מזרחיות, הביטוי הזה של ההשתקה, הוא מאוד מאוד בסיסי בעבודה. כי כאילו אתה צריך, כדי להיות מחובר לדבר גדול, אתה צריך להזיז את עצמך כמה שיותר כדי לפתוח, לא להיות מחובר לקליפה הקשה הזאת. כמובן שהתורה המזרחית מסתפקת בזה, אנחנו חוזרים לעולם ומתקנים אותו, זה הבחינה הבאה, נכון? ולכן אומר רב נחמן עוד דבר אחד, כי בזה נסיים, כי בלי זה אי אפשר שלא להגיד, איך אתה מגיע לבחינה של השתיקה, דבר מדהים, הוא אומר על ידי המתנה, המתנה. מה זה המתנה? מה פירוש המילה המתנה? המתנה זה בלי לחץ. להיות רגוע. כי אם אדם בכוח רוצה לא, זה לא יקרה. ואחד הדוגמאות היפות שרב נחמן מביא לא כאן, אלא בחיי מוהר"ן, יש לו דבר יפה, מאוד אנושי, מאוד פשוט, עוד כמה, רב נחמן היה כמה, אומר, אדם מאוד מאוד קשה לו להירדם. איך קורה שהוא נרדם בסוף? תנסו הולכת לישון, וכל פעם תגידו לעצמכם, אני רוצה לישון, אני רוצה לישון, אני רוצה לישון, וכל פעם הראש, אני רוצה לישון, אתם תשנו?
לא.
מתי יקרה הרגע שאתה ישן? שפתאום אתה שכחת את זה. כאילו איזה מין מצב של, אתה פשוט נכנס לסיטואציה. אופס, נכנסתי לסיטואציה. יש איזה מין מצב שלא אכפת לי גם לא לישון. מה שיהיה יהיה. ואז פתאום, השינה פתאום קופצת עליך, נכון? אז מה טובה, ומה יפה, לזה שאל תהיה בלחץ, אם אתה רוצה בלחץ לא להיות, אתה תהיה תמיד, כי אדם שרץ להיות, לא להיות, זה חלק מהאגו שלו, שאני גם רוצה עכשיו גם לא להיות. קצת פלסוף מה שאני אומר, אבל זה ככה. יש איזה רגע, אומר, מה, תמתין, תמתין, אל תלחץ, אל תלחץ, תהיה רגוע, תסתכל על המציאות, תראה אותה בנחת, תסתכל מסביבך, תראה בנחת מה האמת, תראה לאיפה אתה רוצה להגיע, ואז תגיע לרגע מסוים שאתה תהיה מסוגל להגיד לעצמך, בוא לא נריב, בוא לא ניכנס בכוח, בוא ננסה להיכנס לעניין עצמו. ואז אתה מגיע לשתיקה, כי אתה מפנה את הלחץ, ואז יש שתיקה. והשתיקה הזאת פתאום פותחת אותי מול הכתר, מול הרצון, מול החזון האינסופי הזה. ואז עם אלה אני יכול להסתכל על זה שעומד מולי, לא בעיניים אגואיסטיות, אלא בעיניים של אהבה, כי אנחנו בעצם חלק מתוך דבר גדול. ואז ממילא אני שותק, ואני לא צריך בכלל להגיב על הביזיון. וגם לא יגידו עליי כלום, כי אני כבוד אלוקים, אז ממילא זה הסתר דבר. ואז ממילא יש אהבה ואחווה ושלום ורעות, למה? כי כולם פתאום מתחברים לדבר הגדול. וזה הנקודה אצל רב נחמן תמיד, תתחבר להוויה הפנימית, אל תתעסק כל הזמן בקטע, הכלים החיצוניים, כי הם מביאים אותך לאלימות, הם מביאים אותך למפגשים, שמפגשים, שאתה לא יכול לצאת מהם, כי אתה בגלגל בלתי נסגר כל הזמן, נגיב, אז נגיב, אז נגיב, לא נגיב, כן נגיב, אלימות, 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 אלימות. אומר, מה, תרגע, תיכנס פנימה, ואז ברגע שאתה נכנס פנימה, שיניתי נקודת מבט. אצל רב נחם, לשנות נקודת מבט, או יותר מזה, שיניתי הוויה. כששיניתי הוויה, אני כבר עכשיו בעל תשובה. כי תשובה זה לשנות הוויה. זה פתאום להיות עכשיו במצב שלא הייתי קודם. השתנה לי המקום. וברגע שהשתנה לי המקום, אני אחר. ואז אני יכול להסתכל על הדברים במתינות ובנחת. זה בגדול הרעיון שאני רציתי להעביר אותו. אני מאוד מקווה ש... שוב, אם הייתי זוכה להיות באמת כבוד אלוקים מסתר דבר, לא הייתי צריך לדבר הרבה, הייתי יכול לדבר רבע ממה שאני מדבר עכשיו, כי כולם היום מסתכלים ואומרים, וואלה, איזה מה, הוא מעביר פה דברים ש... אבל אני, מה אעשה, איש קטן, כבוד מלאכים, חקור דבר, מתוך הדברים, אני מאמין אבל בעומק נשמתי, באמת, באמת, שהדברים האלה קיימים, ממש. זאת אומרת, זה לא רב נחם מספר, וכיוון כזה אני מרשה לעצמי להעיז ולהעביר את הדבר הזה אליכם צדיקים, כדי שכל אחד ייקח מזה משהו, לא שאני שם, אני מתפלל ומשתדל לעשה כדי להתקדם, ולכן צריך גם לעשות תשובה על התשובה, כמו שרם לך אמר, אבל להיות מחובר להוויה, לכתר, לרצון הפנימי, את הבדידות של הבדד, של הבית דלת, של הכבוד, לחבר לה אינסופיות, העולם משתנה ומתהפך. עד כאן צדיקים שאלות, חלק מהפנים פה, למרות שזום, אני רואה פנים רגועות וסליחות, וזה עצמו באמת דבר טוב, חיוך כזה, זה של נחת, של וואלה, אנחנו אמרנו פה משהו. כן, חברים, שאלות.
נראה לי ש... רק רציתי להגיד, חלק מהדבר אולי שמאפשר לא להגיב ולשתוק, זה לזכור שהבן אדם הזה שיצבן אותך הוא רק כזה שליח, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרכו.
בדיוק.
אם אתה זוכר את זה...
עכשיו רק לומר לכם פה איזה שנייה, את המחלקה של שי, הוא אומר שאנחנו מדברים פה על הבדד ועל הכבוד, אבל תזכור שמדברים על הכתר, אנחנו מדברים גם על הקורונה, אז אנחנו בכלל מסודרים, דיברנו פה על כל המעגלים שהם עוטפים אותנו לגמרי. כן, סליחה, רואי, מה אמרת?
אני אומר שברגע שאתה אומר לך, שאתה יודע שהבן אדם הזה הוא רק שליח של השם, ובעצם השם מדבר דרכו. ואתה נזכר בזה, שאתה כרגע בעצם עומד בסיטואציה שהקדוש ברוך הוא שלח, אז זה מאפשר לך לשתוק, לא?
נכון מאוד, אתה עשית בדיוק כך, אתה הסברת בצורה נפלאה את התהליך, ממש. זאת אומרת שבעצם כשאדם מרגיש שהוא בעצם שליח, והסיטואציה היא מת השם, אז הוא באמת מפסיק להיות לחוץ, שהוא צריך להגן על עצמו. זה לא קל, זה קשה, אבל זה נכון, זה הדרך. זה בדיוק מה שהוא אומר. לשתוק מול המציאות, זה דבר מאוד גדול. אני סתם אומר בתור תרגיל מתוך התורה הזאת של רב נחמן, נראה לי שאני נמצא בסיטואציה, לעצור אותה רגע, לפני שאני מגיב, לעצור אותה, ולהיכנס לרגע של נחת. אפילו שאני הכי מעצבן, מה שנקרא בלשון הזה, 21, 22, 23, לספור, אבל משהו בפנימיות. לא עכשיו לבלוע בכעס לתוך האילמות שלי, אלא לנסות לתרגל את זה שעכשיו, בוא נחבר את זה מה שקרה פה לסיטואציה גדולה. הרי עוד איש... עוד כמה, עוד מי אני, מה אני, עוד מעט אני לא פה בעולם בכלל, ומה הוא בכלל, להעלות את זה למשהו, ואז אם כשמגיעים רגע אחד לשנייה הזאת של המפגש הזה, באותו רגע משתנה משהו. כן?
אב.
אני רוצה להגיד עוד, כן, סליחה, סע.
לא, בכבוד.
לא, סתם רציתי להגיד שנזכרתי, שפעם שמעתי סגולה, שאם אתה רואה בן אדם שמבזים אותו בפני רבים והוא שותק, אתה יכול ללכת אליו אחר כך להגיד לו, תברך אותי, והברכה עולה אחת.
זה נכון, ראיתי את זה גם כן, וזה דוד במשהו, זה יוצא מאוד מהעניין הזה. כמובן, שוב, הברכה היא ברכה אמיתית ועצומה, אם הבן אדם שתק מהעוצמה הזאת של השתיקה הפנימית. אם הוא שתק רק בגלל האלימות, האלימות, זה לא רלוונטי, זה כמו שבן אדם עשה זה, אבל אם אתה מרגיש בן אדם שבאמת פתאום, אז הוא התחבר לעולם גדול, מילא הוא יכול להשפיע עליך שפע ברכה, אין ספק. סער.
שומע עליו?
כן, אני שומע בהחלט.
אני רציתי לשאול לגבי ההמתנה, איך זה מסתדר לנו עם מידת הזריזות שהרמח"ל מדבר עליה?
איזה יופי, שאלה מעולה. כי השאלה הזאת שואל, אני לא זוכר שאתה מובאה, אבל רב נתן בתלמידו של רב נחמן, כשהוא לומד את העניין הזה של ההמתנה, הוא כותב, אל ידמה בדעתך שרבינו, רב נחמן, היה איש איתי, אלא כל אשר עשה, עשה בזריזות גדולה מאוד מאוד, באופן מפליא בלתי רגיל, לא ראיתי עוד אדם זריז ממנו. אבל אף על פי כן הכל היה בהמתנה גדולה. מה פשוט? איך אתם איזה מבינים את המשפט הסותר הזה? הכל היה בהמתנה גדולה. הכל היה בהמתנה אדירה, רק שהוא עשה את זה בזריזות רבה. יש הבדל בין...
הזריזות היא כשהוא... המתנה זה תגובה למציאות כביכול, והזריזות זה כשמגיעה ההחלטה לגבי התגובה, אין איתה עיכובים.
המתנה היא עולם פנימי. היא עולם פנימי. הזריזות זה עולם הביצוע, עולם העשייה. אין קשר בשני הדברים שונים לחלוטין. מתוך מה אני עושה? יש אדם שפועל בלחץ. זאת אומרת, מה שמניע אותו זה המתח הפנימי, הלחץ הפנימי, והזריזות היא גם כן עצבנות, היא סוג של עצבנות. אם זה סוג של עצבנות, זה אומר אני לא נמצא בהמתנה, אני נמצא במצב שמשהו חיצוני, כי עצבנות זה איזה מין דמיון שדמיינתי לעצמי, ואז ממילא אני אעשה את זה כי משהו חיצוני כופה עליי. זה לא טוב. זה ההמתנה שצריך שתהיה. לעומת זאת, זה לא סותר את העובדה שברגע שאני חי את מה שאני עושה בנחת, אבל אני חי אותה, אני רוצה להיות... כמה שיותר מקצוען, כמה שיותר איש מדויק, כמה שיותר אדם, אתה יכול לראות את זה הרבה פעמים, אנשים שהם עובדים מתוך אמונה פנימית עמוקה, שלא לוחצת אותם, אלא הם חיים מתוכה, ואז אם אלה האמונה הזאת גורמת לו לאדם, לבצע את העסק הזה בצורה מאוד טובה, מאוד יפה, לא בטלנית, אלא בצורה של, אם זה הערך, אם זה השליח, אם אני שליח לקראת הדבר הזה, בוא נעשה את זה כמה שיותר עוצמתי. נכון, זה שני עולמות. שוב, זה מאוד מאוד מורכב. זה המורכבות הפנימית שבין היותנו בבפנים לבין המפגש שלנו בחוץ. שהוא כל הזמן יוצר תנועות הפוכות בנפש, והנקודה היא לא להתבלבל. לא להתבלבל. נכון?
תודה.
בזריזות, אבל לא בלחץ. זה דבר חשוב.
הרב, יש את זה ביוגה שעושים מידת ראש, נגיד. אתה צריך מצד אחד, אתה עושה כל מיני תנוחות שהן קשות, אבל בתוך התנוחה הזאת שאתה מחזיק, אתה צריך להרפות. אז זה גם להחזיק וגם להרפות בו זמנית, שזה גם בנפש, אה?
בדיוק, נכון. טוב, חברים יקרים ואהובים, אנחנו שמחים, אני מקווה שהצלחנו גם דרך הזום להעביר משהו, כי האינטראקציה הבין אישית היא הרבה יותר משמעותית מאשר כל אחד פה יישב בדד. אבל התחברנו קצת לכתר, קצת.